לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כ"ט אדר א' תשע"ט, יומן לפי שעה. היום אנחנו לא נעסוק בכל סערת עוצמה יהודית והשאלה תיכנס או לא תיכנס לכנסת. הדברים הללו מתנהלים ממש כעת בשעות האלה שבהן אנחנו משדרים. אנחנו כמובן ממשיכים ומעדכנים כל הזמן באתרנו על ידי כתבנו שנמצאים בשטח. אנחנו ביומן הזה נעסוק בכמה עניינים אחרים, לא בלי פוליטיקה כמובן, אבל מעט אחרים. הסקרים, הסקרים הם כיום חלק בלתי נפרד משגרת מהדורות החדשות שלנו. אנחנו כמעט חיים מסקר לסקר, אבל לא רק מערכות התקשורת מנפיקות סקרים, אלא גם המפלגות עצמן. משום מה, נדמה שהסקרים שהן מפרסמות תמיד מחמיאים להם. אנחנו נרצה להבין איך הדבר הזה קורה, נדבר קצת על מבוכת הסקרים. יהיה איתנו כאן הדוקטור נדב גבאי, אוניברסיטת אריאל, הוא מומחה לסקרים ולדעת קהל. נרצה קצת לשמוע על טעויות דגימה, על אחוז חסימה, על הטעויות שמסתם מתרחשות מתחת לאפנו בסקרים, ולמה, אם יש כל כך הרבה טעויות, למה אנחנו כל כך מצפים ומשתוקקים לשמוע על הסקר הבא? מכאן נעבור לארצות הברית וצפון קוריאה. ארצות הברית מזהירה את צפון קוריאה מהמשך פיתוח תוכניתה הגרעינית. ההזהרה הזאת נשמעת ימים אחדים לאחר כישלון הפסגה בין מנהיגי שתי המדינות. הפסגה הזאת אמורה הייתה להוביל להפחתת הסנקציות נגד צפון קוריאה, ומנגד הפסקת תוכנית הגרעין של צפון קוריאה. אנחנו נדבר על היחסים המתוחים בין שתי המדינות, אולי גם בין שני המנהיגים. אולי על טעויות שעשה דונלד טראמפ במהלכים האחרונים מול צפון קוריאה. יהיה איתנו לשם כך מומחה לאסיה, פרופסור בן עמי שילוני. ובירושלים מתקיים היום כנס מיוחד בסוגיית התמודדותם של בעלי מוגבלויות עם זוגיות ומשפחה. ההתמודדות הזאת נוגעת גם לבני משפחותיהם במעגלים שונים. יש לכך השלכות גם בהיבטים הלכתיים, המשפטיים, הסוציולוגיים ואחרים. אנחנו נדבר עם הרב רפי פוירשטיין, יושב ראש עמית בארגון רבני צוהר, נשיא מכון פוירשטיין. באחרונה הוציא ספר שעוסק בסוגיה הזו. הספר הזה יידון במהלך הכנס. אנחנו נדבר על העניין הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הסקרים הם כיום חלק בלתי נפרד משגרת מהדורות החדשות שלנו. אנחנו כמעט חיים מסקר לסקר בימים הללו, אבל לא רק מערכות התקשורת מנפיקות סקרים, אלא גם המפלגות עצמן. משום מה, נדמה שהסקרים שהן מפרסמות תמיד מחמיאים למפלגה שמפרסמת. אנחנו רוצים קצת לעשות סדר במבוכת הסקרים הזאת, ואיתנו נמצא על קו הטלפון מומחה לסקרים ודעת קהל, הדוקטור נדב גבאי מאוניברסיטת אריאל. שלום לך.
שלום, שלום.
תסביר לנו איך זה שכל מפלגה מצליחה להנפיק סקר מחמיא.
סקר מחמיא לעצמה?
כן, לעצמה.
אז צריך להבחין לדעתי בין הסקרים הפנימיים שמפלגות עורכות לבין מה שמתפרסם בתקשורת. ואכן התקשורת, להבדיל מהסקרים הפנימיים במפלגות, מה שמתפרסם בתקשורת הוא בהחלט מוטה. הוא מוטה מכל מיני סיבות. החל מרמת הכותרת, זאת אומרת, מה בוחרים להציג מתוך תוצאות הסקר, וזה, אתה יודע, כל עיתון עם הספין שלו. אז ברור לנו שהתקשורת בישראל מחולקת בין ימין לשמאל בקווים די ברורים, כן? לכן כל עיתון או כל כלי תקשורת מעוניין להבליט את הצד הפוליטי ש...
את האג'נדה שלו.
תומך בו, כן, את האג'נדה שלו.
אבל מה זה אותם סקרים פנימיים שהם כולם אומרים יש לי סקרים פנימיים, אני הפתעת הבחירות? מה זה הדבר הזה?
הסקרים הפנימיים שהמפלגות עושות הם סקרים הרבה יותר מורכבים ומושקעים מאשר מה שמתפרסם בתקשורת, ושם המדגמים הרבה יותר גדולים, במדגעים גדולים יותר מאפשרים לך לדעת בצורה מדויקת יותר את מצבך, הם גם מפולחים. הם מפולחים לפי קבוצות באוכלוסייה, כך שניתן לדעת בדיוק באיזה ציבורים אתה חזק ובאיזה ציבורים אתה חלש, ולדעת איך אתה מפלח את השוק, שוק ההצבעה, שוק המצביעים, כדי לטרגט, כן? לסמן את אותם אוכלוסיות שעבורם אתה צריך לשווק את הסחורה שלך. לצורך שיווק. אז
אנחנו, אבל אנחנו האנשים הפשוטים, כשרואים את הדבר הזה, איך אנחנו יכולים לזהות מי עושה עלינו סיבוב, בעצם זה שהוא מציג סקר כזה או אחר?
כן, ברגע שיש לך מדגמים גדולים, מה שאתה יכול לעשות, זה אתה יכול ליצור מצב שבו אתה יודע בדיוק מה קורה עם מפלגות שמגרדות מה שנקרא את אחוז החסימה. מה שקורה בסקרים, כשאתה רואה היום בעיתון, נתוני הגלם לא מפורסמים בכלל. מה שמפורסם...
מה זה נתוני הגלם? תסביר לנו את המונח.
אוקיי, נתוני הגלם הם בדיוק מה הם זאת הסקר. זאת אומרת, אם אני למשל מפלגת, אתה יודע, יש את פייגלין שטוען שהוא עובר את אחוז החסימה, כן? זהות של פייגלין שטוענים כל הזמן שהם עוברים את אחוז החסימה, אז אני יודע בדיוק כמה אחוזים, כן, כמה קולות ניתנו לכל מפלגה. עכשיו, הנתונים האלה לא מתפרסמים. מה שמפורסם זה אך ורק אותם מפלגות שעברו את אחוז החסימה. עכשיו, כשיש לי סקר של 500 או 1,000 איש, טעות הדגימה שלי היא בין 3.5 ל-4.2 אחוז, כאשר אחוז החסימה הוא 3.25. כלומר, תיאורטית, יכול להיות שאני אעשה סקר של 500 איש, ואני לא אקבל אף אדם שיתמוך במפלגה מסוימת. כן, למשל, אני סוקר את המצביעים של זהות, ואין לי אף אחד שענה שהוא מצביע זהות בסקר.
במקרה, אבל... בגלל שעשיתי, שהייתי ב...
כן, שבא... בדיוק.
כן, במקרה לגמרי.
נכון. אבל, מכיוון שהטעות של, של דגימה של 500 איש היא 4.2 אחוז, בעצם יכול להיות שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה. במציאות, באוכלוסייה.
בגלל ולכן... שטעות הדגימה היא יותר גדולה מאחוז החסימה.
בדיוק, בגלל שטעות הדגימה היא יותר גדולה מאחוז החסימה. ולכן, מה שהיה צריך להתפרסם זה בדיוק כמה אחוזים מקבלת כל מפלגה. זאת אומרת, כל המפלגות שהוצגו בסקר, זאת אומרת, שמשתתפו בבחירות, היה צריך לפרסם בדיוק את האחוזים שמקבלות בסקר עצמו, ולא להפוך עכשיו למעין ועדת בחירות שכבר מחלקת את המנדטים של המפלגות שלכאורה לא עברו את החסימה, וכמו שאמרנו, הסקר לא יודע את זה, הוא לא יודע להגיד איזה מפלגות יעברו את אחוז החסימה ואיזה לא, שלא לדבר על זה, שאנחנו גם לא יודעים כמה אנשים השיבו בסקר שהם לא יודעים לאיזה מפלגה הם יצביעו. גם את הקולות האלה, הסוקרים מחלקים כבר בין המפלגות השונות, מתוך הנחה שאלה שאמרו שהם לא יודעים, מתפלגים בדיוק כמו אלה שאמרו שהם יודעים.
אז בעצם יש כל כך הרבה סיכויי טעות, למה אנחנו כל כך מתרגשים? עכשיו אני נכנס למומחיות אחרת שלך, והיא מומחיות דעת הקהל. למה דעת הקהל כל כך מתרשמת ונרגשת מסקרים?
יש כל מיני, יש את מה שנקרא ה-bandwagoning effect, שזה באנגלית אומר, אנחנו רוצים לעלות על העגלה המצליחה. כן? זאת אומרת, הציבור לא יודע, נמצא באיזושהי מבוכה, כמה חודשים לפני הבחירות, לא רוב הציבור כמובן, אבל חלק מן הציבור, נמצא באיזושהי מבוכה, ולכן מסתכלים ימינה ושמאלה, לראות מה המגמה, מה הטרנד החדש, כן? לאיפה נושבת הרוח. ואת זה הסקרים נותנים. ואז יש מה שנקרא, עולים על העגלה, עולים על העגלה של המצליחים, כן? רואים, הנה רוב העם עכשיו תומך במפלגה הזו והזו, אנחנו גם מצטרפים, כנראה יש שם משהו. אז
ויש כל כך הרבה אנשים שזה השיקול שלהם? ששווה כן, למפלגות להשקיע כל כך הרבה כסף?
תתפלא, יש הרבה מאוד אנשים שהם מה שנקרא קולות צפים, שהם משנים את הצבעתם מבחירות לבחירות, והם חפשים את הדבר הבא. הדבר הבא בפוליטיקה. זאת אומרת, הם לא אנשים שעוסקים בפוליטיקה, הם לא אנשים שצורכים אקטואליה. הרבה מאוד אנשים כאלה שעוד מסתכלים, צריכים לקבל את אותם איתותים מהסביבה ולראות מה הדבר הבא, מה הדבר החדש.
כן.
יש עוד אספקט לדבר הזה, וזה הצבעה אסטרטגית. דווקא אנשים מתוחכמים כן מסתכלים על תוצאות סקרים. שוב, כמו שאמרתי, כדאי היה שהתוצאות סקרים האלה היו מתפרסמים בנתוני גלם ולא בנתונים מעובדים. אבל האנשים האלה מסתכלים על תוצאות הסקרים כדי להחליט אסטרטגית איך הם יצביעו. וכאן מאוד מאוד...
איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, מה, אם הם מתלבטים, אם יש למישהו סיכוי או לא, והם נמצאים מתנדנדים בין 2-3 מפלגות, אז הם יצביעו על פי ניתוחי סקרים?
כן, המצביעים המתוחכמים מסתכלים על הסקרים ואומרים למשל, אני מאוד מאוד רוצה להצביע למפלגת נישה, מפלגה קטנה, למשל לש"ס, אבל עכשיו אומרים לי, אני רואה בסקרים שש"ס מתנדנדת, כן? אז אולי אני לא אצביע לש"ס כדי לא לזרוק את הקול שלי, אני אצביע דווקא לאיחוד הימין, או שאני אצביע לליכוד.
או שאני אחליט להפך, אני דווקא רוצה לחזק אותה, אז אני אביא את כל המשפחה.
נכון. נכון, או שתהיה החלטה הפוכה של כדאי אולי לחזק אותם כדי שהם יעברו את אחוז החסימה. כן, אז או שאני אצביע דווקא למפלגה הגדולה כדי ממניעים מסוימים, לא דווקא אחוז חסימה, אבל אז אני צריך לדעת מי המפלגה הגדולה, כן? אז שוב, הסקרים נותנים לך את ההיבט הזה, ולכן הסקרים גם מוכרים עיתונים, כן, הם מוכרים, הם אנשים מתעניינים בתוצאה, אנשים גם אוהבים לראות איך אירוע מסוים משפיע על תוצאות הסקרים, ולכן סקרים בדרך כלל מתפרסמים לאחר איזשהו אירוע פוליטי משמעותי, לראות איך השתנו איך השתנתה דעת הקהל. דרך אגב, דעת הקהל לא משתנה בצורה כל כך מהירה, כן? השינויים שאנחנו רואים בסקרים רובם נובעים מטעויות דגימה. הם לא באמת נובעים משינויים בדעת קהל. שינויים בדעת קהל אתה יכול לצפות רק לאורך זמן. זאת אומרת, אתה צריך לקחת הרבה מאוד סקרים לאורך זמן ולראות אם יש שינוי מגמה.
גם כשיש אירוע דרמטי כמו המלצת יועץ משפטי לממשלה או נאומו של גנץ ששתק כל כך הרבה זמן, גם השינוי שחל אחרי זה הוא לא בהכרח מבטא שינוי אלא טעות דגימה?
כן, תסתכל בסקרים, תסתכל מה קרה לאחר הנאום של היועץ המשפטי לממשלה, אחרי ההחלטה שלו על כתב האישום, כתב אישום זה נקרא, כתב...
המלצה כן. לכתב אישום בחפוף
לשימוע. המלצה לכתב כן. אישום, כן, כן. תסתכל מה קרה, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, נכון שהסקרים דיווחו, או העיתונים דיווחו על טקו בין הקושים, אבל שוב, המצב שלפני כן היה 2-3 מנדטים יותר לימין. שוב, 2-3 מנדטים זה עניינים של עניין של 2-3%, כן, 2%, כן, 3 מנדטים, 2%. זה בתוך תחום טעות הדגימה. אז גם כאשר אנחנו מדברים על מעבר של כביכול בסקר, מעבר של 3 אפילו 4 מנדטים מגוש הימין לגוש השמאל או להפך, אנחנו עדיין בתוך תחום טעות הדגימה. כך שאין פה שינויים אמיתיים.
עוד שאלה אחת, כמו שאמרנו באמצע הדברים, כולם אומרים אני אפתע את הבחירות. מניסיון העבר, כמה הפתעות בחירות יכולות להיות במהדורה אחת? 1-2, נכון? לא יותר מזה.
לא הבנתי את השאלה.
כולם אומרים אני אפתע את הבחירות. ש"ס מבטיחים את זה, פייגלין מבטיח את זה, כולם מבטיחים את זה. אני שואל על פי ניסיון העבר, יכול להיות יותר מהפתעה אחת במערכת בחירות?
אני חושב שהיסטורית לא, לא הייתה, אתה צודק, לא ראינו יותר מהפתעה אחת בבחירות, בדרך כלל זו איזושהי מפלגת אווירה כזו, כן,
החל צומת,
בדיוק, גמלאים, צומת וכולי, המפלגות, אותן מפלגות אווירה שמתפרקות לאחר קדנציה אחת, הם בדרך כלל מעבוד את ה... את הפתעת הבחירות, אם היית מבקש ממני להגיד מהי ההפתעה של הבחירות האלה, זה כמובן האיחוד, האיחוד בין לפיד למפלגת הגנרלים.
הוא נחשב להפתעה? או שזה כבר התרגלנו?
האיחוד נחשב להפתעה, כן. אני הייתי אומר שאני, אבל זה הפתעה, זה כנראה תהיה הפתעת הבחירות, אם אתה... יש מי להאריך. האיחוד הזה הוא הפתעה והתוצאה שלהם.
אולי הפתעה נוספת זה ההשלכה שלהם על אורלי לוי שהתרסקה לגמרי. זה גם איזו הפתעה, הפתעה שלילית.
כמו שאמרנו, כן, אבל כמו שאמרנו, אי אפשר לדעת את זה, אי אפשר לדעת מה מצבה של אורלי לוי בסקרים, מכיוון שהסקרים לא מאפשרים לנו, אנחנו צריכים, רק הסקרים הפנימיים של אורלי לוי יודעים את זה, מכיוון שהסקרים פנימיים אתה עושה מתגמים של 2,000-2,500 איש, ואז אתה יודע בדיוק מה מצבך, שם טעות הדגימה מאפשרת לך לדעת בדיוק מה מצבך מבחינת אחוז החסימה.
סקרים
בעיתונות לא יתנו את זה.
בינם לבין עצמם הם יודעים טוב מאוד נעבור או לא נעבור את אחוז החסימה, והם מוכרים לנו את מה שנעים להם להשמיע.
נכון.
דוקטור נדב גבאי, אוניברסיטת אריאל, מומחה לסקרים ודעת קהל. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לכם. שלום.
ארצות הברית מזהירה את צפון קוריאה מהמשך פיתוח תוכניתה הגרעינית. ההזהרה הזאת נשמעת זמן קצר, ימים אחדים לאחר כישלון הפסגה בין מנהיגי שתי המדינות. הפסגה הזאת אמורה הייתה להוביל להפחתת הסנקציות נגד צפון קוריאה בתמורה להפסקת תוכנית הגרעין שם, אבל צפון קוריאה סרבה, הפסגה קרסה, ונדמה שאנחנו שוב מחממים את היחסים במובן ההסלמתי שלהם, נקרא לזה כך, בין ארצות הברית לצפון קוריאה. איתנו נמצא על קו הטלפון הפרופסור בנעמי שילוני, שלום לך.
שלום וברכה.
מומחה למזרח אסיה מהאוניברסיטה העברית, ואתה יכול להסביר לנו מה בוער למנהיג צפון קוריאה לדחות ניסיון להתקרבות אמריקאית, ועכשיו אולי להתחיל מחדש לקדם את התוכנית שלו למרות הסיכונים הכלכליים ואחרים?
קודם כל האשמה דומני היא לא כל כך על צפון קוריאה כמו על נשיא ארצות הברית שנפל פה במלכודת, שאיש חכם ממנו היה יכול אולי צריך להבחין בה. יש שתי מלכודות. מלכודת אחת שהוא חשב שפגישה בין מנהיגים של שתי המדינות תפתור את הבעיה, ייתכן שהוא חושב גם לגבי מזרח התיכון שהפתרון צריך לבוא קודם כל מלמעלה, ואחר כך הדרגים המקצועיים יתפכו אותו. הסיכון בהתנהגות כזאת היא שכל אי הבנה בין המנהיגים תגרום לקרע, בעוד אי הבנה בין פקידים לא חייבת להביא לקרע. אנחנו מסתכלים על הסכמי שלום שהצליחו בעבר, נאמר בין ישראל ומצרים, היה קודם, היו מגעים נמוכים שגיבשו את התוכנית הכללית, ואז הובא למנהיגים, המנהיגים אישרו אותה. אותו דבר בקוריאה, קים ג'ונג און ו טראמפ נפגשו בהנוי, בירת וייטנאם, כאשר כל אחד ברור מה הוא רוצה ומה הוא איננו רוצה. ואז ברגע שהתברר שמה שארצות הברית מוכנה להעניק, זה הרבה פחות מה שצפון קוריאה מוכנה לקבל, ומה שצפון קוריאה מוכנה להעניק, זה הרבה פחות מה שארצות הברית מוכנה לקבל, אז השיחות כמובן קרצו. והמלכודת השנייה הייתה טראמפ התרשם מאישיותו של קים ג'ונג און כאדם הגון, כאדם שממלא את הבטחותיו, ולא שם לב שהאיש הזה בעבר פעמים רבות הפר את ההבטחות שהוא הבטיח, שתמיד מצא דרכים לעקוף את מה שהיה צריך לעשות. כלומר, יש פה גם עניין אישי של אדם די נוחל, שאיננו מוכן לוותר על דבר כל כך חשוב כמו נשק גרעיני. אפשר לומר שהנשק הגרעיני של צפון קוריאה זה תעודת הביטוח היחידה שלה להישרדות המשטר שלה, גם באפריקה החיצוני. בלי זה ספק אם המשטר היה מחזיק מעמד בצפון קוריאה, וספק גדול אם צפון קוריאה הייתה יכולה להחזיק מעמד מול מתקפה של הדרום בתמיכת ארצות הברית. זה מה שהמשטר הצפון קוריאה, אני חושב שיותר מכל, מבפנים התקוממות אזרחית נגד המשטר הרודני, ומבחוץ התערבות של אויביה של צפון קוריאה, של דרום קוריאה וארצות הברית, להפלת המשטר. ולחשוב שצפון קוריאה תהיה מוכנה לבקר את תעודת הביטוח הזאת, הייתה תמימות גדולה מאוד. הנה מסתבר שעוד לפני שהמשבר הזה הפך רשמי, כבר צפון קוריאה החלה לשקם מתקן לשיגור טילים. היא בעצם התחייבה, קים ג'ונג און התחייב בפני הנשיא טראמפ שצפון קוריאה לעת עתה מפסיקה את הניסויים גרעיניים, אבל גם מפסיקה את הפיתוח של הטילים, שהם מסוכנים לא פחות מהנשק עצמו, כי כדי שהנשק הגרעיני יפגע בארצות הברית או בטריטוריות אמריקאיות באוקיינוס השקט, יש צורך בטילים ארוכי טווח שצפון קוריאה פיתחה וממשיכה לפתח. ומסתבר שכבר כמה ימים שצפון קוריאה משקמת ומתקינה את המתקן לשיגור טילים.
אז כלומר, מה, טראמפ הוא כזה תמים?
הוא די תמים, הוא גם סומך על עצמו. ייתכן שהוא חושב שיחסים בין מדינות זה כמו יחסים בין חברות כלכליות, שמספיק שהמנכ״לים או הנשיאים ייפגשו, יחליטו על איזה תוכנית ואז הוא יתבצע. יש פה המון תמימות, ואנחנו יכולים למצוא, להגיע למסקנות גם לגבי פעילותו במזרח התיכון. התוכנית שלו שעומדת מוצגת תוך כמה ימים, בעצם בושלה למעלה, וספק גדול עם הנשיא טראמפ חשב על כל הקשיים ועל כל על כל הרגישויות של העמים באזור, כלומר גם ישראל, גם הפלסטינאים, ספק אם מוכנים להציג או לקבל תוכנית שהם לא שולבו בהכנתה, ושהיא מסוכנת לעצם קיומם. צפון קוריאה, כמו ישראל, מבלי להצדיק אותה, אפשר לומר שהיא לא תוכל לקבל תוכנית שהיא רואה בה סיכון לקיום שלה, וסיכון שעלול להרוס אותה.
מכיוון שהפרופסור שילוני, שאתה קושר בין מה שקורה בצפון קוריאה לאופן שבו טראמפ מתנהל מול צפון קוריאה, לאופן שבו אולי הוא מכין לנו את התוכנית, יכול להיות שיש עוד קשר, יכול להיות שהכישלון שם מול מנהיג צפון קוריאה יביא אותו לאיזשהו אמוק כזה, להגיע לאיזשהו הישג מדיני בינלאומי לקראת הבחירות בעוד כמה, שנה וחצי, משהו כזה, ואז הלחץ יהיה עלינו, זאת אומרת, תהיה השלכה משם עלינו?
יכול להיות, אבל אם אנחנו חושבים מה המניעים של דונלד טראמפ בכל המהלך הזה. אין ספק שיש גם מניעים פנימיים של פוליטיקה אמריקאית, החקירות הלא נעימות שהנשיא טראמפ נמצא בהם כרגע מאוד מעיקות עליו, והדרך היחידה בשבילו להציג איזה הישג מרשים בפני העם, בפני כל חצי היד הקוראני, הוא להגיע להסכם עם האויב הגדול ביותר שיש כיום לארצות הברית, שזה צפון קוריאה. אבל ספק גדול אם הם יצליחו בכך, כי אם הכישלון הזה, דעת הקהל האמריקאית תהפוך עוד יותר ביקורתית על הנשיא, הרי הנשיא האמריקאי הציג בדיוק ההפך מה שהוא רצה להשיג. כלומר, אנחנו יכולים להשיג מזה מסקנה שאמביציה גדולה מדי או שאיפות גדולות מדי, לא רק שעשויות לקדם את המנהיג, אלא גם עלולות להפיל אותו. ובפוליטיקה האמריקאית כישלון כזה ייחשב לגנותו של הנשיא טראמפ, וזה עלול להביא לשינוי גדול בבחירות שתהיינה בארצות הברית.
את האיום שכעת אמריקה שולחת לכיוון צפון קוריאה, האיום הזה במה הוא יוכל לבוא לידי ביטוי, ואיך צפויה צפון קוריאה להגיב בהכירך את האופי הזה של 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 המדינות שם, מה הם צפויים להגיב, להתחזק בעקשנות שלהם, או לנסות אולי למצוא פגישה נוספת, אולי עם דרג אחר?
מה שכואב לצפון קוראנים, מה שהם ביקשו עד עכשיו לבשל, זה הסנקציות הכבדות שהושלו עליהם. עצם כלכלה של צפון קוריאה קורסת כל הזמן, המדינה ענייה מאוד, שהאוכלוסייה משלמת ורמת החיים שלה על כל השדעונות של המנהיגים. זה הנשק שבידי ארצות הברית נגד צפון קוריאה, החרפת הסנקציות, וזה מה שכיום ארצות הברית מאיימת על צפון קוריאה, שאם היא לא תיסוג ואפילו קצת מהפיתוח הנשק הגרעיני והנשק של הצילים, הרי הסנקציות לא רק שלא תופסקנה, אלא הן תחזקנה. כלומר, יש עדיין בידי ארצות הברית נשק נגד צפון קוריאה, שהוא נשק כלכלי של הדברת הסנקציות. ויש אנשים כיום בממשל האמריקאי, כמו בולטון למשל, שהוא נץ גדול שכבר מזמן דורש להחריף את הסנקציות נגד צפון קוריאה, בטענה שמה שצפון קוריאה הם מבינים זה רק כוח. אבל יש פה סיכון גדול מאוד. הסיכון הוא שאם באמת צפון קוריאה מבינה רק את הכוח, צפון קוריאה עשויה אכן להשתמש בכוח ולתקוף, נאמר, מטרות אמריקאיות בדרום קוריאה וביפן. ודבר כזה הוא הדבר האחרון שדונלד טראמפ רוצה, וזה מלחמה. הוא בא כאדם שהבטיח לפתור את הסכסוכים הבינלאומיים.
אז בסופו של דבר אנחנו נראים כמו משהו שבדרך לאיזושהי הסלמה, נכון?
בהחלט. כן. אנחנו כאילו אנחנו חוזרים לשנה שעברה לפני שהם בכלל נפגשו, כאשר האיומים ביניהם חושמו כל הזמן, וצפון קוריאה איננה בדיוק מדינה פציפיסטית שתעשה הכל ולמנוע מלחמה. להפך, מלחמה תחזק מאוד את המשטר בצפון קוריאה, ואנשים יטענו שכל העולם נגדנו, כלומר כל העולם המערבי הקפיטליסטי נגד צפון קוריאה, זה יחזק את המשטר, יגביר את הלהט הלאומני הפטריוטי בצפון קוריאה, זה גם עלול להביא לתמיכה של גופים לאומנים קיצוניים בדרום קוריאה, שכל הזמן טוענים שקוריאה מופלית לרעה בעולם, והנה ארצות הברית שאמורה לפתור את הבעיה להשכין שלום בקוריאה, נכשלה בתפקיד החשוב. החשוב הזה.
זאת אומרת, אלה גורמים שנמצאים היום באמריקה, ואלו הטענות שלהם, הם יקבלו עכשיו חיזוק בעצם.
נכון.
כן.
יקבלו חיזוק.
הפרופסור בן עמי שילוני, זה נשמע בהחלט, זאת נשמעת בהחלט מציאות מורכבת, נשאיר את זה לקודקודים, נכון? אין לנו הרבה מה לעשות. תודה רבה לך נכון. על הדברים. יום טוב.
טוב. ביי.
שלום שלום. יום טוב. בירושלים מתקיים היום כנס מיוחד בסוגיה רגישה מאוד, סוגיית התמודדותם של בעלי מוגבלויות עם זוגיות ועם משפחה, התמודדות שנוגעת גם לבני משפחותיהם של בעלי המוגבלויות במעגלים השונים. אנחנו אומרים שלום ליושב ראש עמית בארגון רבני צוהר, נשיא מכון פוירשטיין, הרב רפי פוירשטיין, שלום לך.
שלום לכם.
במהלך הכנס אתה עוסק בסוגיית הכנתם של בעלי מוגבלויות לנישואים, שזה נשמע כמו עולם שלם של מורכבויות, אבל אני רוצה לשאול אותך, קודם בהיבט הכללי, תן לי דוגמאות מהבעיות שאתם מתמודדים ודנים בהם במהלך הכנס.
תראה, האמת היא כזאת שאנחנו קודם כל דנים באתגרים ולא בבעיות, ואני רוצה לומר לך שכשאתה רואה את הנושאים שדנים בהם פה, אני חושב שכל זוג נורמטיבי היה צריך את אותה הכשרה כדי באמת לחיות יותר טוב ולחיות אחרת. אנחנו עוסקים פה ביכולת להכשיר אנשים עם מוגבלות, לתקשר, לפתור בעיות, לייצר את הגמישות הנדרשת, לקבל החלטות נכונות. אנחנו מאמינים בשיטת פוירשטיין, בפוטנציאל האנושי של כל אדם, גם של אנשים שמוגדרים כבעלי מוגבלויות שכליות או אישיותיות, יש להם פוטנציאל, באמת כל השיטה, שיטת פוירשטיין מתמקדת במימוש הפוטנציאל, ביצירת אדם חושב. אנחנו בעצם מלמדים אותם לחשוב זוגיות, להבין זוגיות, להבין מה עומד מאחורי זה, ולדעת להתנהל בתוך העולם הבאמת מורכב הזה שנקרא זוגיות.
אבל כפי שציינת הרב פוירשטיין, העניין הזה באמת מתאים לכל אדם ונצרך לכל אדם, אני מתאר לעצמי, אבל שבכל זאת במגבלות מסוימות, הרי בעבר הדבר הזה היה בלתי אפשרי, עד שאתם בעצם חלק ממחוללי המהפכה, הבאתם למציאות אחרת. אז איפה הנקודות שמיוחדות כל כך לזוגות שכאלה?
תראה, הנקודות המיוחדות, יש מחסומים. קראנו לספר שאני ערכתי אותו ויזמתי אותו יחד עם קרן רודרמן, זה נקרא לפרוץ את חומת הזכוכית, וזה יצא מוצאת ידיעות אחרונות. והספר הזה הוא ספר שלקח ובחן את החסמים השונים, המשפטיים, ההלכתיים, החוקיים, וכמובן הנפשיים והחברתיים, שהחברה בעצם מערימה בפני האנשים האלה. היא לא מאמינה, הם לא מאמינים. הצבנו אותם, חינכנו אותם זמן רב מדי, לכך שזה לא בשבילם, שהם לא מסוגלים. ואנשים הפנימו את ה... האנשים והאנשים האלה, הם צריכים להיות, הם הפנימו את הדבר הזה, ואנחנו, זה החסם הראשון שאנחנו צריכים לנסות ולעקור אותו מהם. אתם מסוגלים, יש לכם יכולת, משפחות חרדות. אז זה באמת המחסום האחד. המחסום השני הוא כמובן המחסום של מנהיגי הציבור. אנשי ההלכה לא תמיד מבינים שיש להם את האפשרות הזאת. רואים אותם כשוטים. על אף שכל מזמן לא שותים, אנחנו יודעים, וזה חלק, הייתי אומר, המהפכה הגדולה שחולל אבי מורי, פרופסור פוירשטיין, חתן פרס ישראל, שהוא הראה שאנשים האלה אפשר להביא אותם לחשיבה נורמטיבית, לחשיבה ברמה גבוהה, ליכולת לקבל החלטות, ואנחנו, גם ההלכה, אני אומר את זה, כרב בישראל, קצת הולכת אחרי, ולא מכירה מספיק את הפיתוחים, ואת הרמות שלהם אפשר להביא את האנשים והאנשים הללו. ויש חסם חוקי, החוק לא ממש מתייחס אליהם, יש חסם תקציבי, אנחנו, אין היום אפשרות תקציבית מסודרת להכשיר, ואני אומר לא רק להכשיר אנשים שכבר נמצאים בזוגיות, אני אומר לדחוף אותם לשם, לא רק את אלה שכבר הגיעו לסיטואציה, פה יש כן מענים, אבל להבין שצריך לקחת את האנשים והאנשים האלה, ולדחוף אותם ולשכנע אותם, כמובן לא להכריח אותם, אבל להראות להם שזה בשבילם, ולתת את כל התמיכה. ואת כל הליווי שנדרש.
זוג שכזה באמת יכול לייצר לעצמו מערכת זוגיות שהיא לא נצרכת לקביים מבחוץ?
אבל למה לא נתמכות בשאלה שלך, כן. מהווה סוג של מחסום וחסם. תגיד לי, זוג של אנשים נכים, אנשים תקינים, נורמליים, פרופסורים באוניברסיטה, אנשים זקנים, לא זקוקים לאיזה עובד זר שיתמוך בהם, אנשים לא נמצאים במסגרות, אומרת, רעיון התמיכה, אגב, רעיון התמיכה קיים כבר היום, גם כשהם בודדים הם נתמכים, הם גרים חלקם הגדול במעונות עם הדרכה, בדירות עם הדרכה, בדירות מוגנות, במפעלים מוגנים. החברה מבינה שצריך לתמוך באנשים האלה, אז למה לא לתמוך בהם כזוגות? אם כבר גרים במערך דיור מוגן, למה שלא יגיעו כמשפחה, כזוג, יקבלו את התמיכה שהם צריכים אותה? רעיון התמיכה הוא לא חדש, אתה תתמוך בהם בין אם הם רווקים, בין אם הם נשואים.
וכרב, הזכרת את הנקודה ההלכתית, ונקודה מאוד לא פשוטה, נראה לכאורה שהתורה מעניקה יחס מורכב, נקרא לזה בעדינות, לבעלי מוגבלויות. עצם ההכללה של המונח חירש בשלישייה הזאת של חירש שוטה וקטן, זה בעייתי. אנחנו מכירים עכשיו את הדנים כרגע במשכן, בפרשות השבוע, היחס לכהן בעל נכות. ההיסטוריה לא נותנת, אם אנחנו לא נעשה הנחות לעולם ההלכתי תורני, זה לא נשמע יפה. השאלה היא האם כדי לאפשר את נרמול חייהם של בעלי מוגבלויות, אנחנו צריכים לייפות את התורה, להתאים אותה, לעדכן אותה, אולי לשנות אותה. מה אנחנו עושים בה?
תראה, בכל חקיקה בעולם יש מושג שנקרא האם אדם הוא שפיט, האם אדם יכול לעמוד למשפט, האם אתה שופט אדם בעולם כולו, לא רק בתורתנו הקדושה להבדיל. אתה עוסק בשאלה האם אדם הזה, אתה מביא חוות דעת פסיכיאטרית או פסיכולוגית, אם אפשר לשפוט אדם, עם חתימתו על חוזה מחייבת. זה דבר שהוא הכרחי, כי יש אנשים שאין להם את שיקול הדעת הנדרש, ולך תדע הוא יחתום על איזה הלוואה ושהוא אחר כך לא יעמוד בה, אז הלכה ולהבדיל המשפט ידעו לומר מי אדם שיכול וזכאי והתחייבותו נחשבת התחייבות. כאן העניין הוא על פניו מובן גם לשכל האנושי, אבל מה השתנה? לא צריך לייפות התורה, האדם התייפה. הרבה מאוד אנשים, ברוך השם התפתחנו, אני אומר, הגענו לירח, עוד רגע חללית ישראלית הגיעה לירח, הגענו למאדים, למדנו גם להגיע לנפשו של האדם. זה חלק באמת אני חושב, המהפכה העולמית שאבי, פרופסור פרושטיין, הביא לעולם. האנשים האלה יודעים לחשוב, מסוגלים לחשוב, ואפשר לקדם את חשיבתם. ממילא הם יוצאים מהמעגל הזה של השוטה. לא של המעגל השוטה, אנחנו עוקרים אותו חלילה ממקומו. יש אנשים שבאמת לא מסוגלים לקבל החלטות, זה בסדר. יש כאלה בעולם, צריך כמובן לכבד ולעזור להם. אבל הרבה מאוד אנשים שפעם הוגדרו כמפגרים, הוגדרו כבעלי מוגבלויות, יצאו משם, יצאו מהספקטרום הזה. וצריך פשוט להבין שבדיוק כמו שתוחלת החיים עלתה, ויש הרבה שינויים רפואיים וכדומה, יש שינוי גם ביכולת להביא אנשים כאלה לתפקוד קוגניטיבי, חברתי וגם זוגי. אז ההלכה צריכה להכיר בשינויים המדעיים והחינוכיים והשיקומיים שהתרחשו עם השנים. היא לא צריכה לשנות את הקטגוריות, היא רק צריכה להבין שמי שהפעם מפגר, הוא היום אדם, שהוא בהחלט בא ליכולת חשיבה נורמטיבית.
אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, האם הקמתו של הכנס הזה, זוגיות, משפחה, ומה שביניהם בנושא הזה של אנשים בעלי מוגבלויות, האם ארגונו של כנס שכזה הופך להיות משימה יותר קלה בשנים האחרונות מאשר אולי לפני
כן.
עשור?
התשובה היא כן, אני חושב שיש היום, יש שם הרבה מאוד זעקה גם של האנשים עצמם, דרישה גם של ההורים, הדור השתנה, הציפיות השתנו, הרמה השתנתה, אבל עדיין אין עדיין שינויים מספיקים עם כל הרצון הטוב באמת שיש לראשי משרד הרווחה. אני צריך לעשות פה שינויים שבאמת עשרות שנים לא טיפלו בהם, גם בתקצוב, גם בתקנות, בעוד הרבה מאוד דברים, וגם צריך עכשיו לפתח את השיטות. אנחנו פיתחנו שיטה ב-20 שנה האחרונות, שיודעת ללוות, לתמוך וללוות אנשים כאלה, גם אחרי נישואים. צריך היום לייצר את הקואליציה, והכנס הזה הוא באמת סוג של סיכום, אבל סוג של יריית פתיחה, לתהליכים הרבה יותר מובנים, הרבה יותר אקטיביים, ביכולת לייצר פה שינוי.
הרב רפי פוירשטיין, נשיא מכון פוירשטיין, יושב ראש עמית בארגון רבני צוהר, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה ושלום.
שלום. עד עד כאן, יומן לפי שעה, מעט קצר מהרגיל. אנחנו נודה לאורחי היומן הזה, לדוקטור נדב גבאי, לפרופסור בנימין שילוני, לרב רפי פיירשטיין. לכם על ההאזנה, עשו בחיים טובים, בשורות טובות. נשתמע.